כאן רשת בית. ערן זינגר. כאן בשבת.
מרחה בית, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם עם ערן זינגר.
מרחה בית, מג'לה תתנאול שאון العرب في البلاد والعالم مع ערן זינגר.
מאזינות ומאזינים, מרחבה כאן, רשת בית, מרחבת. והיום, בשעה טובה, שידור ראשון ממשכננו החדש בירושלים, שיהיה בהצלחה לכולם, בנג'ח ותופיק. היום במרחבת, הרעיון שהעניק בנימין נתניהו לבסם ג'אבר עבור הלא טיווי ואתר פאנט. המסר שביקש ראש הממשלה להעביר, המסרים שלא עברו, ואיך לא, התגובות. טיסות ישירות של עולי רגל מוסלמים מתל אביב למכה עדיין אין, אבל נתניהו, ברעיון המדובר, הבטיח שהוא פועל לשנות זאת. האם זה אכן יקרה בקרוב? נשוחח עם אחד המארגנים של המסעות, מסעות עולי הרגל המוסלמים לסעודיה, אמיר עסי. בעוד נתניהו והליכוד פונים לציבור הערבי, ברשימה המשותפת פונים עכשיו ליהודים, ובכלל זה לחרדים, ליוצאי חבר העמים, ולבני העדה האתיופית. מה המסרים שהמשותפת מנסה להעביר לציבור, לציבור המצביעים הזה? ישראל תתקלם בלערבייה. ישראל מדברת ערבית. עמוד הפייסבוק בערבית של משרד החוץ מציין 2 מיליון עוקבים מהעולם הערבי, רובם ממצרים, מעיראק וממרוקו. יונתן גונן, ראש ענף ערבית במחלקה לדיפלומטיה דיגיטלית במשרד החוץ, יהיה איתנו, ויחד הוא ינסה כאן אצלנו לנתח את הפרופיל של העוקבים הערבים. מרחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיקה איילת דודי, טכנאי השידור אריאל מור, מיד מתחילים. עכשיו אל האורח הראשון שלנו, בסם ג'אבר, שלום לך.
שלום לך, אירן.
כיפק יא בסם.
אלחמדולילה, כיפק אינת. אתה יודע, יש שיר בערבית לבפיירוז, מאוד יפה, כיפק אינת.
כן. אתה יודע מה, מי צריך לשאול פה את מי כיפק אינת היום? אני אותך או אתה אותי?
תשאל, מה שאתה רוצה.
בוא תתאר לי את היממה האחרונה שלך בסם ג'אבר אחרי הרעיון המדובר שהעניק לך ראש הממשלה נתניהו עבור הלא טיווי, ערוץ הלא טיווי ופאנט. בוא תספר קצת על איך אתה אישית מרגיש ומה עובר עליך.
קודם כל, כאילו פיזית אני כמעט לא ישנתי, כי כל הלילה, גם אתמול, קיבלתי טלפונים של המון גורמים. אתה יודע, אני מדבר על הטלפון האישי שלי, שלא מדבר על כאילו איך התייחסו לזה, אלפי, עשרות אלפי מגיבים וכל הדברים האלה. אבל אני מדבר על...
תכף ניגע בזה, תכף ניגע בתגובה.
כן, כמעט לא ישנתי, והייתי צריך לדבר הרבה כדי לומר לאנשים כמה שזה היה חשוב מנקודת ראות שלי. הציבור הערבי הישראלי אף פעם לא עלה לכותרות כמו שעלה ביומיים האחרונים.
זה טיעון מעניין. זה טיעון מעניין מה שאתה אומר. כן, תמשיך.
האמת זה בגלל הרעיון הזה.
זהו, אז בוא נדבר על הרעיון. כי אני קורא בין השורות שאתה, לפחות מה שהתגובות שנשלחו לך, איך נאמר זו בעדינות, לא כולן חיוביות, נכון?
לא, לא כולן חיוביות. יש חלק לא חיוביות ויש חלק חיוביות. אבל אני אומר, אני אמרתי את זה גם לעורכת הראשית, לפרידה, אמרתי לה, תשמעי, אנחנו עכשיו, עוד לפני הרעיון, אמרתי לה, בהתחלה אנחנו נקבל הרבה תגובות לא חיוביות, אבל לאט לאט אנחנו נתחיל לקבל תגובות חיוביות, כמו שהיה אצלי עכשיו מנצור דהדראושי, שהוא מזכ"ל חדש, הוא מספר אחד שם במפה הפוליטית, והוא התייחס, אמר, הגיב על דברי ראש הממשלה, כמו שרצה להגיב, נתנו לו להגיב, מבחינתי, אני עושה עבודה עיתונאית, שאלו אותי, ואני אמרתי להם, אני עושה עבודה עיתונאית, אפילו קולגות שלך שדיברו איתי, אני אמרתי, אני עושה עבודה עיתונאית, לא שאלו אותי מה דעתך, מה, אני לא רוצה להביע דעה, אני רוצה לעשות עבודה עיתונאית מעולה, כך למדתי דרך אגב, אנחנו למדנו כמעט באותו מקום עיתונות, כי אני יותר מבוגר ממך כמובן.
כן, ברשות השידור, אתה עוד מימי רשות השידור.
כן, אנחנו למדנו לתת דברים בשם אומרם, ומישהו רוצה להגיב.
אז קודם כל, תרשה לי לחזק אותך ולומר, קודם כל, לחזק אותך ולברך אותך לקבוצה מאוד מכובדת של עיתונאים, שיש מי שמאירים להם על הרעיונות, ויש מי שמייעצים להם איך הם היו צריכים לרעיין, אם בכלל היו צריכים לרעיין, אז ברוך הבא למועדון המכובד הזה. אבל עכשיו לעצם העניין, בוא ננסה להסביר בכלל למאזינות ולמאזינים שלנו, מהחברה היהודית ואולי גם מהחברה הערבית, מי שלא מכיר, אני בספק אם מישהו בחברה הערבית לא מכיר את הרעיון המדובר, רעיון של בנימין נתניהו, רעיון לדעתי אחד ויחיד, שהוא העניק לכלי תקשורת או למראיין מכלי תקשורת הרבה, ואם שאתה במקרה שלך, בסם ג'אבר, עשית את הרעיון הזה במיוחד להלא TV ולפאנט, כשבו אתה שואל אותו שאלות שמתייחסות לפעילות שלו, לניסיון שלו לפנות עכשיו ערב הבחירות לציבור הערבי, הנה נגיעה, טעימה קטנה מהרעיון הזה.
הדבר האחרון שאני מאמין בו זה שיעקרו מישהו מביתו. אף אחד לא יעקר מביתו. אין דבר כזה בתוכנית המאה. יש שם איזו אמירה סתמית שאין לה שום משמעות, משום שאף אחד דורש הסכמה של כל הצדדים. עזוב, זה לא יהיה. עזוב, זה לא יהיה. זה הכל בלון שמנסים לנפח אותו כדי להביא את האנשים להצביע בעד המשותפת שלא עשתה כלום בשביל ערבי ישראל. ושלא יסביר עבורי ועבור הליכוד שעשינו כל כך הרבה למען הציבור הזה.
אז טוב, הדברים מדברים בעד עצמם. ראש הממשלה אומר לך, לפחות, ואומרים, אומר את הדברים בצורה מאוד מפורשת, לא יהיה טרנספר, ואת זה הוא אומר בתשובה לשאלה לגבי תוכנית טראמפ והאפשרות או התוכנית או אותו סעיף בתוכנית שמדבר על העברת המשולש לשליטת המדינה הפלסטינית העתידית, נכון?
נכון מאוד, וכל זה למה? כי אני, לפני שראיינתי את ראש הממשלה, הרבה אנשים פנו אליי כעיתונאי, כמי שעומד בראש מדיה מאוד חזקה בתחומי המגזר הערבי, שאלו אותי אם אני מאמין, אם זה אמיתי, אם זה ריאלי, מה שכל ההצהרות של הקשורות בעסקת המאה. ואני הייתי צריך להגיד להם אם אני מאמין או לא מאמין. אמרתי ביני ובין עצמי, שעה שהוזמנתי לראיין את ראש הממשלה, אמרתי בדרך אמרתי שאלה ראשונה, אני שואל אותו על המשולש. האם באמת מתכוונים להעביר את המשולש לתחומי הרשות הפלסטינית? וזו השאלה שכמעט כל ערבי ישראלי שאל את עצמו. וקיבלתי תשובה, תשובה מוחלטת, מאוד מורחבת, ואפילו כאילו
okay.
ראש הממשלה התייחס לזה בגיחוך מסוים.
אז הנה, הדברים נאמרו. עכשיו בוא נשאל, אז על מה מאומה בסם ג'אבר? למה ברשתות החברתיות כותלים את הרעיון הזה, ולמה הביקורת עליך? למה לדעתך זה קורה עכשיו? מה הבעיה של המאזינים או הצופים שצפו ברעיון הזה של נתניהו, ואיזה ביקורת יש להם עליך?
קודם כל, אני מקבל את הביקורת בלב רחב, והכל בסדר. לדעתי, הביקורת היא דבר שמאוד חשוב לנו כחברה ערבית ובכלל כישראלית, כדי להמשיך ולהתקדם. אם אנחנו לא נקבל ביקורת ואנחנו נעשה מה שאנחנו חושבים, ואנחנו כאילו נדחה ביקורת, אני לא חושב שזה דבר טוב. אנחנו בקבוצת פנורמה, אנחנו התקדמנו, ואנחנו עכשיו בשיא הנתדה, אנחנו מובילים כמעט באינטרנט, כאתר בערבית, מובילים בעולם. אנחנו כמדיה, הלא TV, תוך זמן קצר, אני הצלחתי להצעיד אותו
הפופולריות של האתר שלך מוכרת, ואני חושב שזו אחת הסיבות שנתניהו פונה לך. אבל למשל, אני רוצה לשאול אותך. נתניהו מנצל את הרעיון הזה כדי לתקוף את הרשימה המשותפת, זה לא חדש. הוא אומר, הרשימה לא עשתה שום דבר, ובאותה נשימה הוא לא משתף אותך ואת הצופים בעובדה שהוא ישב לא מעט עם המשותפת, נכון? הוא היה בעצמו, או הם, אנשי הרשימה המשותפת, היו שותפים איתו, עם נתניהו, לאותן תוכניות שהוגשו במסגרת תוכנית 922, פרויקטים למאבק באלימות. איך אתה מקבל את הביקורת עליך בסם ג'אבר, שנתניהו משתמש בפלטפורמה שאתה הענקת לו כדי לתקוף את המשותפת, והאם אתה חושב שעשית מספיק באותו רעיון כדי להשיב לנתניהו על כך?
לא, אני רוצה לדבר ביושר ובכנות. אנחנו באתר פאנט, נדבר על פאנט או על הלאה, לא משנה. אנחנו נותנים הרבה מקום למשותפת ולנציגיה, והם כל הזמן מדברים ומערים ומתראיינים ומפרשנים, ואני גאה על כך. ואני גם מתפאר בכך ש נמתחה על הביקורת בגלל הרעיון הזה, ואני קיבלתי אותה כמו שהיא, ואני אהבתי, אני אהבתי שהציבור הערבי פתאום אכפת לו. אתה יודע, איראן, ממתי הנושא של הציבור הערבי בישראל עלה לכותרות כמו שזה עלה הפעם? בישראל, בחברה היהודית, בחברה הערבית, ברשות הפלסטינית, במדינות ערב, באלג'זירה, ב-RT, בכל העולם, כל העולם, אתה יודע, אני מקבל טלפונים ממש מכל העולם. ואני אני אני באמת מתגאה שאני הצלחתי לעשות את זה. אתה יודע, אני תושב טייבה. אני קיבלתי תגובות מטייבה שכל הזמן חשבו שאוטוטו הם מעבירים אותם לרשות הפלסטינית, והם לא רוצים,
חושב, רגע, 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 בסן ג'אבר, ואתה חושב שהתשובה של ראש הממשלה שהוא אומר לך לא יהיה טרנספר, אתה חושב שהתשובה הזאת מספקת את הקהל הערבי שהזין לרעיון הזה?
תראה, אני עיתונאי. אני שואל, התפקיד שלי לשאול וכמה שיותר במסגרת הזמן שניתן לי, ולשאול כמה שיותר ולקבל תשובות. אני לא רוצה להיות כאילו המפקח על מה אומר ראש הממשלה, מה לא אומר. זה באמת אני משאיר לגורמים הפוליטיים במגזר הערבי או לא במגזר הערבי. ואני לא חושב שאני, מבחינתי, אני עשיתי את תפקידי. ודרך אגב, ככל שעובר הזמן, האנשים, אני מקבל יותר עידוד ואהבה. וזה בדרך כלל, אני גם לא רגשתי שכאילו העולם כולו נגדי. להפך, אני הרגשתי שהעולם כולו נגדי.
תראה, אני ראיתי את הקריקטורות. רובן אגב מופנה אל ראש הממשלה, ומראים אותו בבגדים בלבוש מסורתי, מוסלמי, עולה לרגל למכה, זה ואשתו, אפרופו ההבטחות שלו שיהיו אוטוטו טיסות ישירות בין תל אביב למכה שבסעודיה עבור עולי הרגל המוסלמים. אבל יש גם תמונה שלך, או איך נקרא לזה, פוטושופ, שעשו לך, שבו רואים אותך מחזיק סק מלא דולרים, כאילו אתה את הרעיון הזה עשית כי מישהו שיחד אותך. זה היה ניסיון לפגוע בך. איך הגבת כשראית את הקריקטורה הזאת?
אני, כמי שיש לו כוח להפוך עולמות בגלל המדיות שאני שולט בהם, אני קיבלתי את זה בהרבה אהבה. ואני אומר ביני בן עצמי, כמו שאני נותן פתחון פה לכל האנשים, לכמה שיותר אנשים, כל אחד אומר את הדעה שוב מה הוא חושב, אני לא אתייחס לעצמי כאילו אני מעל הכל. מתחו ביקורת עליי, חשבו, כאילו עשו סתירה, קיבלתי את זה כמו שזה. ואני, שני דברים שאני, קודם כל אני מתגאה, אני גאה בכך שנמתחה ביקורת ואני קיבלתי אותה כמו שהיא באהבה. ומצד שני, אני גם, אני חושב שעוד ילמדו את על הרעיון הזה בהיסטוריה, יגידו איך שאני הראשון, אמנם זה לא אני שיזמתי, זה משרד ראש הממשלה. באתי לראש הממשלה ושאלתי אותו את כל השאלות הקשות, ואיך הוא ענה. ואתה יודע, אני ראיתי תוכנית לפחות שעה באל-ג'זירה, למרות שאין לי זמן, אבל הספקתי לראות אפילו באל-ג'זירה, שעה של ניתוח של הדברים האלה.
אוקיי.
תשמע, אני מאחר את זה לכל עיתונאי.
זה מעניין אותי מאוד מה שאתה אומר עכשיו, כי אתה לא רק עיתונאי, אתה גם איש עסקים. ופאנט והלא טיווי זה עסקים אפילו משגשגים. מה הטראפיק? מה היקף התנועה באתר ובערוץ שלך בעקבות הרעיון הזה?
תראה, קודם כל, באמת הטראפיק הוא הרבה יותר מהממוצע, אבל מה הממוצע? לאתר פאנט יש 5 מיליוני צפיות ביום. אתה יודע, אלה דברים של דיגיטל, זה לא דבר שאתה מעריך. 5 מיליוני צפיות ליום. זה בין, מה יותר מזה? מה, תגיד לי מה?
אז ראיון עם ביבי זה טוב לביזנס.
אתה יודע, אתר פאנט זה טראפיק הכי גדול.
אתה מסכים איתי, ראיון עם נתניהו ערב הבחירות, זה טוב לעסקים?
לא, אבל אני מוסיף, אירן, שאתר פאנט הוא אתר שמוביל מבחינת טראפיק במדינה. אנחנו ויינט ווואלה, אנחנו מובילים במדינה, ומבחינת טראפיק אני רוצה להגיד לך בצניעות שאנחנו עוברים אותם אפילו.
אוקיי.
אתה מבין?
אני עכשיו שאלה לסיום. האם היו שאלות בסם ג'אבר שאתה מתחרט שלא שאלת את ראש הממשלה?
לא שאני מתחרט, אבל לא הספקתי.
לא הספקת.
כן, חוק הלאום.
איפה אגב התקיים הרעיון הזה? איפה עשיתם אותו?
במטה של הליכוד, באיירפורט סיטי.
הבנתי.
שמעת את התשובה שלי?
כן.
לא, אין שאלות שאני התחרתי, יש שאלות שאני לא הספקתי, לי יש זמן מוגבל. הייתי צריך, תראה, לדבר על הפשע במגזר הערבי, זה טוב או לא טוב?
חשוב מאוד.
חשוב מאוד, 100 אנשים נרצחו בשנה האחרונה. לדבר
על והתשובות שקיבלת מנתניהו על המאבק בפשיעה, מספקות אותך?
תראה, אני העליתי נושאים שעלו, אתה יודע, ברעיון כזה, זה עולים עד לגג, עד לטופ, ואני העליתי אותם. מישהו, כאילו איש לא העלה אותם כמו שאני העליתי אותם, וזה דבר מאוד חשוב.
תגיד, עכשיו יש לי שאלה יותר חשובה מהשאלה הקודמת ששאלתי, לא שהשאלה הקודמת לא הייתה חשובה, בסם ג'אבר. נתניהו אומר, חסרים לי 3 מנדטים ואני אשיג אותם מהציבור הערבי. אחרי הרעיון איתך, הוא יקבל את המנדטים האלה?
זה באמת, אני משאיר לפוליטיקאים.
ולסוקרים.
לסוקרים, ולא רק לסוקרים, אלא נאמר במקרה הזה לרשימה המשותפת, כי אם הוא יקבל מנדטים, הוא יקבל מהם. אבל איראן, שים לב מה אני אומר, תראה כמה שאני גם צנוע וגם, דרך אגב, שראה אותי נתניהו, כאילו זה מאחורי, אומר לי סוף סוף אנחנו נפגשים עם בסם המיתולוגי, אוקיי?
כן.
אז אוקיי, אז מדברים עליו, אני הבנתי שגם מזכירים אותנו בישובות ממשלה וזה, ואני
אהבתי. בסם ג'אבר.
אני רוצה את זה בשביל הבני העם שלי, אני עשיתי עבודה מעולה. עכשיו, זה שמותחים ביקורת זה גם עליך, גם עליך, על כל העולם מותחים ביקורת.
בסם ג'אבר, תרשה לי, בסם ג'אבר המיתולוגי, תודה רבה לך.
תודה, קירי.
תודה רבה. ביי. אמיר אסי, שלום.
שלום לך, צהריים טובים, לך ולכל המאזינים.
אמיר אסי, אתה עוסק הרבה בתחום של עליית הרגל המוסלמית, החאג' וגם העומרה, עליית הרגל נכון. של המוסלמים למכה. אומר נתניהו ברעיון המדובר, אני הולך לעשות מהפכה, אני הולך לקצר את הטיסות מתל אביב למכה, אני הולך גם להוזיל את הטיסות הללו, מ-35,000 שקל בממוצע לכמה אלפים. האם אמיר אסי זאת הבטחת בחירות ריקה מתוכן, או שיש דברים בגו?
אני אפתח במשפט הגדול של אדום ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר אותו גם באותו ראיון, וואלה אישי, לא היה כלום ולא יהיה כלום. מדובר, לדעתי, באמירה סתמית. הוא אמר את זה בראיון, וואלה אישי, ובעברית זה לא היה כלום ולא יהיה כלום.
לא, רגע, בוא נדייק. נתניהו, כשהשתמש במילה וואלה אישי, זה למעשה זה הסלוגן, זו הסיסמה של ה... רגע, בוא נסביר. רגע, לא, אתה עושה פה איזה סלט. רגע, הסיסמה של הליכוד עכשיו כשהוא פונה לציבור הערבי, מה עשתה בשבילך הרשימה המשותפת? וואלה אישי, שום דבר, כלום, נכון?
אז תרגימו לו את זה, לא היה כלום ולא יהיה כלום. מדובר פה בעיניי באמירה סתמית שנשענת, הייתי אומר, על קריית תרנגולת, פלון נפוח, הייתי אומר, אני אישית, הייתי אומר, תודה לכבודו של הממשלה, אם הוא בעצמו היה מאמין לאמירות שהוא אמר. אבל בפוליטיקה זה כמו בפוליטיקה, כל דיבורים, בערבית יעני כלם פרדי.
בוא נדבר היום, מה המצב, מה כרגע, אתה יודע מה, אני אשאל את השאלה בהתייחס לנתניהו. מה השינוי שהביא נתניהו נכון להיום, ערב הבחירות, בכל מה שנוגע למסע העלייה לרגל של אזרחים מוסלמים מישראל למכה בסעודיה? איפה זה עומד היום?
כלום ושום דבר. מדובר בקמפיין בחירות זול וניסיון פתטי, שיווקי, של ראש הממשלה לקושש קולות. מי שצפה בראיון אותו יום, יותר נכון, מדובר בדייט, כי פעם ראשונה שראש הממשלה מתראיין בכלל בתקשורת ערבית. רואים שראש הממשלה בכלל לא ידע על מה הוא מדבר, הוא השתמש בציטוט של פסוקים מהקוראן, שמי שמתרגם את הפסוק עצמו היה חסר לו מסבחה ביד לספור קולות, מחרוזת תפילה, אבל מי שצפה בפסוק הזה ומי שמתרגם אותו, זה בעצם להזמין את העולה רגל לבוא רגלית.
נתניהו מדבר ברעיון המדובר על כך שעולה רגל מישראל לא יזדקקו עוד לויזה כדי להיכנס לסעודיה. איפה אתה רואה את זה? או מבחינת אנשי הקשר שלך בסעודיה, עד כמה זה כבר בשטח פועל?
לא כל שכן, בשיחות שלי שהיו לי עם הסעודים הכחישו מכל וכל את האמירות האלה. מבחינתם מדובר בגיבו, בשטויות. כך גם חברות התעופה הסעודיות, איתם נפגשתי, אמרו בערבית, בוקרה פיל מישמיש, לא היה ולא יהיה. ראש הממשלה נתפס לא פעם באי אמירת אמת. ההסתה נגד הציבור הערבי בישראל הפכה לדרך חיים, אני חושב. בואו לא נשכח שראש הממשלה הוא זה שלא מאפשר לערבים להגיע 2 מטר מהבית להתפלל במסגד אל-אקצה מרוב וזה. הוא זה שאמר הערבים רוצים להשמיד את כולנו. בואו לא נשכח שהוא זה שאמר המצביעים הערבים נוערים לקלפיות כמו עדר. וכיום יותר מכל רואים בקמפיין שלו את הסלוגן הקליט ביבי או טיבי, התעוד גזעני זה שמופנה כלפי הציבור הערבי בכללותו. כך גם מחלפת שטחים.
אמיר אסי, כן. אמיר אסי, אני לא העליתי אותך על הקו רק לתשובות פוליטיות, בשביל זה יש לנו תכף פוליטיקאית. אני שואל אותך כן. עכשיו כאיש מקצוע. תן לי בבקשה תשובה, איפה זה עומד היום? מוסלמי שרוצה לעלות לרגל למכה, קודם כל כמה זה עולה היום בממוצע כדי להגיע מישראל למכה שבסעודיה?
כמה זה עולה היום? יש אופן הרשום של עולה הרגל מבוצע היום על ידי גורם ישראלי שמרכז את כל המהלך הזה ומופעל על ידי רשת ארצית של מתנדבים וסניפים, הכל בהתאם ובהנחיות של משרד הדתות הירדני.
כסף, כמה זה עולה בכסף?
זה עולה בכסף, חבילות מתחילות מ-2,500 ל-6,300 שקל, כולל טיסה מבן גוריון עד לרב הסעודי, דרך אמן, זה בתקופות האומרה, כולל בית מלון, 7 כוכבים, 10 ימים, חצי פנסיון, והכל סמוך למסגד, אל חרם, כולל הסעות פנים. בעונת אל חאג' זה העונה הגדולה.
כן, עלייה לרגל הגדולה, כן, בעונה הגדולה. כן.
קופצות, המחירים שם והעלויות קופצות בשל הביקוש הגבוה. מספר עולי הרגל נקבע על ידי הסעודים שמקצים מתוך המכסה של כל 1,000 תושבים אחד. אוקיי, מתוך ערבי ישראל נוסעים בתקופת החאג' 4,000.
מי מחליט היום מי יוצא ומי לא?
זה הכל נעשה באמצעות מכרז שמקיימת ממשלת ירדן, זה משרד ההקדישים הירדני.
כלומר, זה לא החלטה של ממשלת ישראל, זה הכל על ידי הגורמים האחרים,
נכון? זה הכל על ידי הירדנים, גם אם ממשלת ישראל תצטרך להיכנס לתמונה, שיש לך 50% שיוצאים יבשתי דרך מעבר אלנבי, הכל בסופו של דבר יתמקז אצל הירדנים, גם אותו חצי, גם טיסות ישירות. תן לי חברת תעופה אחת ישראלית שנוסעת למדינה ערבית שיש עמה שלום. לירדן לא תמצא אף חברה ישראלית, לא ארקיה, לא אלעל, לא סטנדור. כך גם למצרים, כך גם לטורקיה. אז קל וחומר שלסעודיה אין להם מה לעשות שם, כי עלויות הביטחון והסידורי הביטחון עולים המון כסף, והמחיר שמדבר עליו ראש הממשלה הוא בכלל מחיר ממש...
אז כמו שרמזת כאן בעדינות, אתה לא מתרשם יותר מדי מהדברים שאמר נתניהו ברעיון.
זה כמו להגיד עכשיו שטיבי יצא בהצהרה שהוא דואג לתושבי העוטף. זה בדיוק על אותה אמירה. אני חושב שדי, חלס, זה באמת, זה לא... המגזר הערבי די אינטליגנטי בשביל להיגרר אחרי דברי האבל האלה. אני חושב שזה סתם לעשות...
אז רגע, אז למה הוא התראיין? אז למה נתניהו לדעתך התראיין?
תשמע, ראש הממשלה הוא נמצא במצב נואש.
סליחה, ראש הממשלה יכול להתראיין
למקום... עד כדי שיחה של אחד על אחד.
רגע, אמיר אסי, אמיר אסי, רגע, תרשה לי פה להיות בצד של נתניהו. הוא יכול עכשיו בכלל, אם הוא, אם לשיטתך, הוא מחרים את הציבור הערבי בצורה טוטלית, למה בכלל לתרוח ולבזבז זמן על כלי תקשורת ערבי? למה לא להמשיך להתראיין לכלי התקשורת היהודים? הרי שם ניצחונו מובטח יותר.
אבל חסרים לו שני מנדטים לניצחון, והוא
חשב שהערבים ייתנו לו?
הוא חשב שאולי היה הציבור הערבי, פעם ערבים, פעם נגד ערבים, פעם אתיופים, פעם לא אתיופים, פעם נהגי מוניות, פעם לא נהגי מוניות. אני חושב שאלה מסמירים אחרונים בארון הקבורה של עידן ראש הממשלה.
הפוליטי, הפוליטי, תרשה לי.
אמרת מקודם שהוא ישב עם המשותפת כמה שיחות. אם היה לידו ראש הממשלה 1% סיכוי שהרשימה המשותפת תמליץ עליו, סליחה על הביטוי, הוא היה מזמן עושה את זה. אבל אני חושב שהניסיונות האלה זה...
אוקיי.
זה למתן כוסות...
רוח למת, כן. המסר די ברור. תודה רבה לך, אמיר אסי. מיד אחרי פרסומות, תודה. מיד אחרי הפרסומות, נעסוק בכמה וכמה עניינים מעניינים. בין השאר, על אתר משרד החוץ בשפה הערבית, יש לו כבר 2 מיליון עוקבים, ומה שמאוד מעניין זה לבדוק מי הם העוקבים החדשים שלנו, של ישראל, בעולם הערבי. כאן רשת ב'. כאן רשת ב', כמעט 2:30. אם רציתם תזכורת שאנחנו עובדים מאולפן חדש, ופעם ראשונה של מלחה בית מהאולפנים בירושלים, אז הנה, התקבלה לנו התזכורת הזאת. כאן לרשת בית, עכשיו כבר 2:30, ואיתנו חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. שלום לך.
שלום, שלום, מרחבה.
מרחבתן ומרחבית, מה שלומך?
בסדר, בסדר.
ברשותך, בוא נלך לנושא שבו פתחנו, והדברים שאומר נתניהו בריאיון לבסם ג'אבר. קודם כל, גם את שותפה לביקורת שיש על בסם ג'אבר בעקבות הריאיון הזה?
תשמע, העיקר הוא שנתניהו מנסה לשווק את עצמו לאוכלוסייה הערבית בצורה שרק מעידה עד כמה הוא נואש, שאפילו הוא מוכן לשקר ועושה
רגע,
את זה.
תעצרי כאן, אני חייב לשאול אותך כאן. רגע, אני חייב לשאול אותך משהו, עאידה תומא סלימאן, חברת הכנסת. את אומרת, נתניהו נואש עד כדי כך שהוא פונה לציבור שהוא לא בדרך כלל פונה אליו. יבוא מהצד השני מישהו ויאמר לך, רגע, גם אתם, הרשימה המשותפת, אתם גם פונים לציבור שאתם לא בדרך כלל פונים אליו. מה לכם ולחרדים? מה לכם וליוצאי חבר העמים?
זה ההבדל. קודם כל, אני לא רוצה עכשיו לחוס על בכלל המשוואה הזו שנעשתה בינינו לבין נתניהו. אבל מצד שני, אנחנו פונים כדי להרחיב את המסר הפוליטי שלנו שאומר בצורה הכי ברורה שאנחנו רלוונטיים לכל אזרח במדינת ישראל, ושאנחנו הולכים לשרת את האינטרסים של שתי של כלל האוכלוסייה במדינת ישראל. נתניהו, ואנחנו אומרים את זה לא בגלל שאנחנו במצב נואש, אלא להפך, הרשימה המשותפת אף פעם לא הייתה חזקה כמו בבחירות האלה.
התחזיות שלכם מדברות על 16 מנדטים, נכון? כן. אוקיי.
אנחנו, זאת המטרה שלנו. אנחנו, לעומת זאת, נתניהו הוא במצב שהוא דווקא, כל העדויות מראות שהוא ניסוג מבחינת הכוח הפוליטי שלו. הוא עומד בפני בית משפט שיתחיל תכף אחרי הבחירות על האשמות בשוחד, והוא אף פעם לא פנה לאוכלוסייה הערבית, ולא רק שהוא לא פנה, בדרך כלל הפניות שלו אלינו היו הסתות. הסתות פרועות נגד האוכלוסייה הערבית.
נתניהו ואנשיו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, נתניהו ואנשיו אומרים, אין לנו שום דבר נגד הציבור הערבי. הבעיה שלנו זאת הרשימה המשותפת. את מקבלת את ההבחנה הזאת?
לא, אני לא מקבלת, וזה גם כן ניסיון עלוב ומעליב את האינטליגנציה. מי שאין לו בעיה עם האוכלוסייה הערבית, שלא ינסה לדחוף את חוק המואזן, ושלא יחוקק את חוק הלאום, ושלא יעשה את עסקת המאה עם רעיונות הטרנספר שבתוכה.
אבל הוא אומר ברעיון לבסם ג'אבר לא יהיה טרנספר. אבל עאידה תומא סלימאן, הוא אומר לא יהיה טרנספר.
נכון, לא יהיה, לא בגלל שהוא מבטיח, כי הוא לא יוכל לעשות את זה. כי הוא קודם כל לא יהיה ראש ממשלה שיוכל אחר כך לבצע את תוכנית המאה. תוכנית המאה הוא הכריז עליה, אבל הוא לא יגיע עד הזמנים שינסה לבצע אותה.
אוקיי, בואי, ברשותך, בואי נעבור מנתניהו לרשימה המשותפת ולפנייה שלכם עכשיו אל קהלים שאתם לא בדרך כלל פונים אליהם, ואני מדבר על ציבורים בתוך הציבור היהודי או על קבוצות בתוך הציבור היהודי, למשל חרדים, דוברי יידיש, גם יוצאי חבר העמים, בני העדה האתיופית. איך נולד הרעיון לפנות אל הקהלים האלה?
הרעיון העיקרי הוא זה שאנחנו רוצים להדגיש, שאנחנו רואים בכלל האוכלוסייה במדינת ישראל כקהל פוטנציאלי של הרשימה המשותפת. אנחנו לגיטימיים ואנחנו יכולים לפנות לכל הציבור במדינת ישראל. עכשיו יש משהו שצריך להדגיש אותו. גם הקמפיין הקודם שלנו היה בו חלקים ברוסית. גם אני חושבת שאנחנו חושבים שיוצאי אתיופיה היום מבינים יותר טוב מה זה לסבול מגזענות במדינה, ומה זה להיות קהל מנודה ומודר. ואני בטוחה שהם יחפשו אנשים שמוכנים להיות הכי רחוק מגזענות. הם יחפשו מפלגה שבאמת תוכל או גוף פוליטי להגן עליהם מגזענות. עכשיו, יש התפתחויות פוליטיות, אבל יש גם מטרה שהיא להעביר מסר מאוד ברור. אנחנו לגיטימיים, אנחנו נמצאים במפה הפוליטית, משפיעים במפה הפוליטית, ואנחנו פתוחים לכל הקהלים שמוכנים לחלוק איתנו את הערכים שלנו.
תכף אנחנו נשוחח עם אחת המצביעות הפוטנציאליות שלכם מהחברה היהודית, אבל אני חייב לחזור לעצם קיום הרעיון עם בסם ג'אבר, שבסם ג'אבר קיים עם ראש הממשלה. את חושבת שלא היה צריך לקיים את הרעיון הזה?
אני חושבת שלתת במה לאדם שרק פגע בחמש השנים האחרונות ולנהל איתו את השיח בצורה פשטנית שלא חוקרת ולא מנסה לחשוף את כל העוולות שהוביל ראש הממשלה והפשעים נגד האוכלוסייה הערבית, אני חושבת שזה לא במקום, וזה לא נראה
כמו... כלומר, היה צריך לקיים את הרעיון, אבל לא בצורה שבה הוא נוהל, נכון? זה מה שאת אומרת?
לא, אני אומרת, יש הבדל בין העיתונות לבין פרסומת.
אהה, אוקיי. טוב, המסר הזה מובן. עאידה תומא סלימאן, אתם מדברים על 16 מנדטים, על מה אתם מסתמכים?
קודם כל, אנחנו מסתמכים על האהדה הרבה והכוח שמרגישים אותו. הסקרים מעידים על עלייה כל הזמן. דבר שני, אנחנו גם כן סומכים על התוכנית העבודה והעבודה המאוד קשה שאנחנו עושים בציבור. בנוסף לכך שיש לנו גם סקרים שמעידים על שתהיה עלייה בציבור היהודים שיצביעו גם כן לרשימה המשותפת.
אוקיי, טוב, איך אומרים? נחיה ונראה, עאידה תומא סלימאן.
נחיה ונראה.
אל-קאאם אל-מושתרקה, כן.
תודה.
להתראות, תודה רבה. אנחנו עכשיו כמעט 23 דקות לפני 3. נעשה עוד הפסקה אחת לפרסומת, וכמו שהבטחנו במהלך השיחה עם עאידה תומא סלימאן, נדבר עם מצביעה פוטנציאלית. מה זה פוטנציאלית? היא אומרת שהיא הולכת להצביע. יהודיה לרשימה המשותפת. כאן רשת ב'. מרחבה, תודה ששבתם אלינו. שלום לשרון אורשלימי.
אהלן.
שרון אורשלימי, הגיתי נכון את שמך?
נכון.
את מהיכן בארץ?
מגבעתיים.
מגבעתיים. ובעבר את פעילת מרץ, או חברת מרץ, נכון?
כן, חברת מרץ מגיל 17 עד 33.
ומה קרה?
בגדול, זה היה ככה תהליך מאוד ארוך של הבנה שאני מתקשה יותר להחזיק בשתי העמדות של ציונות ודמוקרטיה או יהודית ודמוקרטית, למרות שהזהות היהודית שלי היא מאוד חזקה ודומיננטית.
והזהות הציונית שלך? הזהות הציונית שלך?
פחות. אבל זה הבנה שקרתה, זאת אומרת, עם ההתבגרות, בא לי להגיד התפכחות. שזה בעצם לא יכול לשבת ביחד. זה דבר ראשון. ודבר שני, ככה, לאור ההסתה המטורפת נגד האוכלוסייה הערבית, וממש הפיכת המיעוט הזה למיעוט הכי שנו כאן, בעצם ממש קראה לי לעשות הצבעה בראש ובראשונה סולידרית עם מיעוט שהוא כל כך שנו.
אז רגע, אני חייב להבין. את מחליטה שאת מצביעה עכשיו למשותפת, לא כי את מאמינה באידיאולוגיה רגע. שלה, אלא כי את מזדהה עם הציבור שאליה המפלגה הזו פונה.
לא, אז קודם כל אמרתי, ההתחלה היה מהצבעה סולידרית. ואחרי זה, כשהתחלתי לקרוא בעצם את המסעים, את התפיסות עולם, ולהגיע לחוגי בית ולהקשיב ולדבר, הבנתי שאין הרבה הבדל בין העמדות שלי לעמדות שהרשימה המשותפת מציגה. כשכן אני אגיד, זה לא שזה מושלם. בסדר, יש לי חילוקי דעות, ויש דברים שאני
מה לא מושלם, וגם... מה יש לך חילוקי
אבל
דעות?
אבל גם כשהייתי במרץ, ממש לא הייתי, זה לא היה מושלם, אוקיי? על מה יש לי חילוקי דעות? בעיקר על דברים שקשורים ליחס לקהילה להט"בית, וחלק מהחברים ברשימה שקשורים לזכויות נשים, אבל בכל מה שקשור להגדרה הזהותית של ישראל ולשוויון אזרחי מלא, אין ביני לבין הרשימה המשותפת שום פער.
בואי שנייה, בואי נחזור לנקודה הזאת, זו נקודה מאוד חשובה. היחס ללהט"בים, היחס לגייז, היחס לנשים, אגב, לא כל חברות הרשימה המשותפת, חלקן יש להם יחס שונה.
לא, רגע, אני אגיד שעל נשים, אז אני אומרת, יש לי חלקים ברשימה שאני פחות קל לי להתחבר אליהם.
עם מי את פחות מזדהה בתוך הרשימה? בואי נדברי תכלס.
בעיקר עם התנועה האסלאמית, עם רע"מ.
התנועה האסלאמית הדרומית?
כן.
למה?
מכל מיני סיבות שקשורות גם לסוגיות של פוליגמיה וגם לסוגיות באמת שקשורות לליברליזם שקשור למגדר ומיניות, אבל שוב, בהקשר...
ואת יודעת מה היחס של, לא רק, אבל בעיקר של רע"מ לאוכלוסייה הלהט"בית, נכון?
כן, אז אני אומרת, סוגיות של מיניות ומגדר.
אוקיי.
אבל שוב, רוב הרשימה תומכת בזכויות נשים בצורה מלאה וגם פעילה אקטיבית, גם בחקיקה וגם במאבקים ובקואליציות של החברה האזרחית לזכויות נשים. בדיוק כמו אגב נשות מרץ ונשות העבודה.
אבל השאלה היא, כשאת בסופו של דבר ניגשת אל הקלפי, ואת צריכה למצוא את נקודת האיזון, כן, בין הזכויות האישיות, זכויות האדם, הזכויות המגדריות של האוכלוסייה שממנה את מגיעה, לבין הזכויות הלאומיות של ציבור גדול.
אבל אצלי שווי ערך מבחינת מה חשוב לי על מה אני מצביעה. אני מצביעה על שתי הסוגיות האלה.
אבל מבחינתך, אבל לא מבחינת אחרים. כלומר, זה...
בסדר, שאלתם אותי למה אני מצביעה לשותפת.
לא, אבל מבחינת... לא מבחינת, אבל אולי כל הרשימה שאת מצביעה לה.
שוב, ואני אחזור ואני אגיד שגם כשהצבעתי למרץ, היו דברים שלא הסכמתי עם המפלגה, כמו למשל, העובדה שהיא התחילה פתאום להגדיר את עצמה כמפלגה ציונית, מה שהיא לא הגדירה את עצמה לפני זה. ברגע שמרץ הגדירה את עצמה כמפלגה ציונית, אני הרגשתי שיש לי שם פחות מקום.
הבנתי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך על הסביבה. על המשפחה. איך מגיבים כשתומכת מרץ, פעילת מרץ, מודיעה בבית, אבא, אמא, אני מתחילה להצביע למשותפת. מה התגובות?
אז תראה, זה מאוד מצחיק, כי הסביבה הלא משפחתית שלי, הרבה ממנה מצביעה למשותפת. זאת אומרת, יהודים, אוקיי? אם, תמיד אני אומרת שאם מסתכלים על הפיט שלי בפייסבוק, אז כאילו מרץ ראש ממשלה והמשותפת בחירה בקואליציה, אבל הפיט שלי לא מייצג את ישראל. אבא שלי, לעומת זאת, מאוד לא אוהב שאני מפרסמת בפייסבוק את זה שאני מצביעה למשותפת.
או שאת עכשיו ברדיו ושאת אומרת את זה, אוקיי.
הוא לא יודע.
אני חושב שעכשיו הוא די יודע, אוקיי.
לא, לא, לא יודע שאני ברדיו, אבל הם גם לא, תראה, זה מייצר הרבה קונפליקט. אני גדלתי בבית מאוד שמאלני של זכויות אדם, אמא שלי הגיעה מארצות הברית משנות ה-60, תנועה לזכויות האזרח.
אבל יש ביקורת, אבל יש ביקורת בשמאל על הרשימה המשותפת. כלומר, יש ביקורת שהיא נשמעת יותר ויותר על, על אולי על הקו הדק לפעמים בין הזהות הדמוקרטית והיהודית, אולי בין הזהות היהודית לזהות הדמוקרטית, גם בתוך מחנה השמאל, נכון?
נכון, ואני חושבת שדווקא הרשימה המשותפת מציעה פתרון לדבר הזה, שהפתרון הוא נעוץ באוניברסליזם דמוקרטי, ולא דמוקרטי שמבוססת אתניות. אני לא מעוניינת להיות עליונה באזרחות האתנית שלי על אנשים אחרים, אני מאמינה בשוויון אוניברסלי מהותי, לא עקרוני.
אני אשאל אותך שאלה שאני שומע לא מעט, כשמפנים את השאלות הללו לתומכי הרשימה המשותפת. האם את, האם את מבינה, או האם את נשאלת, במצב שבו הרשימה, נניח הרשימה המשותפת, או אנשי הרשימה המשותפת ירכיבו את הממשלה הבאה באיזה תרחיש דמיוני כזה, האם הצבורה שעדיין המדינה, או האופי היהודי, לא מבחינה דתית, אלא האופי הדמוקרטי של המדינה, ישמר באותה דרך, כמו שהוא נשמר היום, גם עם כל החסרונות והפגמים שיש בדמוקרטיה
לא
שלנו.
לא רק שהאופי הדמוקרטי ישמר, הוא גם יתחזק, כי זאת פעם ראשונה שתהיה פה דמוקרטיה אמיתית ולא אתנוקרטיה.
מאיפה את יודעת?
כי כרגע הדמוקרטיה שלנו מבוססת על זהות אתנית הרבה פעמים, וזה לא דמוקרטיה. מבחינתי השאלה, האם ישראל היא מדינה דמוקרטית, זה סימן שאלה. אולי דמוקרטית בעובדה שלכל אחד יש את הזכות להצביע ולהיבחר, אבל היא לא דמוקרטית במובן המהותי שלה, של שוויון אזרחי אמיתי בין כל מי שחי כאן ויש לו אזרחות. אז בעיניי זה רק יחזק את הדמוקרטיה, כי זה יראה שהדמוקרטיה שלנו איתנה מספיק להכיל מיעוטים, להכיל עמדות שיכול להיות, יש יגידו קוראות תיגר על הגדרה הזהותית של המדינה. אני לא חושבת שהרשימה המשותפת בהכרח רוצה לשנות פה הכל, זאת אומרת, יש כאן חלק מהרשימה.
רגע, רגע, את אומרת, את אומרת שאת לא בטוחה.
רגע, רגע,
רגע, לא, 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 זו נקודה חשובה.
אני מתקנת.
הנה, לפני שאת מתקנת, תני לי לתקן אותך. בואי נדבר על בלד, בואי נדבר על המצע של בלד, כן?
כן.
הבלד היא, איך נאמר זו בעדינות, היא הסמן הכי לאומני בתוך הרשימה המשותפת. את מזדהה עם כל הרעיונות של בלד?
לא, לא עם כל הרעיונות של בלד, אבל אני גם לא מזדהה עם כל הרעיונות של מרץ. אז כאילו, אני עושה פשרה ופותחת מסע ומתן אל מול העמדות האלה. אני, אין לי מושלם כרגע. הכי קרוב למה שאני מאמינה בו זה הרשימה המשותפת יחד עם בלד ורם. יש הרבה מבחינה פמיניסטית למשל, בלד. אחד לאחד אני איתם. זאת אומרת, אני עושה את המסע ומתן שלי על סוגיות שחשובות לי.
כלומר, אם המצב בבחירות, אם המצב בבחירות הקרובות, שרון, אם המצב היה כמו בבחירות הקודמות, שבו בלד והאיסלאמית הולכות ביחד, ותעל וחדש הולכות בנפרד, היית באופן יותר שלם משלים את מצביע עליהם?
תעל חדש. לגמרי. כן, למרות ששוב, אני מאוד מאוד מעריכה את היבה יזבק מבחינת עשייה פמיניסטית, וזה יהיה לי חבל, ואני גם מאוד רוצה להכניס את אימאן ח'טיב. אנחנו מתבטחים בינינו שהכל היהודי יכניס את
אימאן. אבל החיים זה לא תוכנית כבקשתך, נכון? אי אפשר להחליט מה.
נכון, אבל אני מצביעה, באמת, אין לי שום, ממש בלב שלם אני מצביעה למשותפת. אני לא, בבחירות הקודמות מאוד היססתי, היד שלי רעדה. עכשיו זה כל כך ברור לי מאליו, זה משקף כמעט את כל העמדות שלי.
המסר ברור, שרון אורשלימי, תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה רבה.
תודה. שתים עשרה לפני שלוש, ועכשיו אנחנו אל עמוד הפייסבוק בערבית של משרד החוץ. ישראל תתקלם בלערבייה, ישראל מדברת ערבית, והעמוד הזה מציין, חוגג, 2 מיליון עוקבים מהעולם הערבי, ואיתנו יונתן גונן, ראש ענף ערבית במחלקה לדיפלומטיה דיגיטלית במשרד החוץ, כאן בירושלים. שלום יונתן.
שלום ערן, שלום למאזינים.
בוא נעשה פילוח. עיקר העוקבים שלכם, רוב העוקבים הערבים שלכם, מאיכן הם מגיעים?
אוקיי, אז זה משתנה בין העמודים השונים שאנחנו מתפעלים. בפייסבוק חלק ניכר מהעוקבים מגיעים ממצרים, מעיראק, ממרוקו. לעומת זאת בטוויטר אנחנו רואים יותר אנשים ממדינות המפרץ, כמו סעודיה, מהאמירויות, אז זה באמת משתנה מפלטפורמה לפלטפורמה.
איך אתה מסביר את ההבדל הזה שבפייסבוק יש יותר ממצרים ומעיראק ומנגיד מקומות כמו צפון אפריקה, ובטוויטר האוכלוסייה היא שונה יותר מאזור המפרץ?
הרבה מזה תלוי בפלטפורמות שבולטות באותן מדינות. כלומר, במצרים ובעיראק ובמרוקו עדיין הפייסבוק והאינסטגרם למשל הם מאוד חזקים, ובמפרץ יותר משתמשים בטוויטר, אגב, בעיקר מובילי דעת קהל, חברי פרלמנט, עיתונאים, ועוקבים אחרינו אפילו זמרים ממקומות שונים, ובאמת הם יותר בולטים בתוך הטוויטר, אנשים מהמפרץ. אבל אפשר להגיד שבכל העמודים אפשר לראות שאנשים הם בדרך כלל צעירים, בני 24 עד 35, וזה גם בעיקר גברים בדרך כלל, אבל מכל שכבות האוכלוסייה, וכולם בתורו של דבר מביעים עניין בישראל, בטכנולוגיה שלה, בתרבות, באוכלוסייה.
מה התכנים הכי פופולריים שאתה שם לב שעוקבים אחריהם בעולם הערבי?
מאוד מתעניינים למשל בטכנולוגיות ישראליות, המצאות ישראליות, בתרבות הישראלית, מקומות שונים בישראל, גם החברה הערבית בישראל, וההצלחה של כל מיני גורמים בחברה הערבית והדו קיום בין יהודים לערבים, זה דברים שהקהל בסופו של דבר לא הכיר, והוא נורא מופתע לגלות וזה נורא מעניין אותו. כמובן כל מה שקשור לשיתופי פעולה גלויים בין ישראל למדינות ערב, למשל העובדה שישראל תשתתף באקספו בשנה הקרובה בדובאי, וכמובן כל מה שקשור לדמיון בין התרבויות, בין היהדות לאסלאם, בין השפה העברית והערבית, אנחנו רואים שזה מאוד מעניין את הגולשים, ואפילו הם מבקשים חומרים נוספים בנושאים האלה.
תודה, יונתן גונן, אני זוכר ששוחחנו כאן לפני יותר משנה, ואתה אז דיברת על התגובות שיש בפלטפורמות הללו לישראל, או לתכנים שלכם, של משרד החוץ, בעמוד הפייסבוק בערבית, ואמרת שעדיין יש תגובות שליליות מאוד, יש הרבה מאוד כללות שאתם סופגים. האם אתה מבחין בשינוי?
כן, יש שינוי. הרשתות החברתיות, לאורך הזמן אנחנו רואים שאנשים יותר ויותר מעזים לדבר בעד מדינת ישראל, או לתמוך בכל מיני אלמנטים שקשורים אליה. זה גם משתנה ממדינה למדינה. אפשר לראות שנגיד בעיראק יש עמדות מאוד חיוביות כלפי ישראל בקרב העם, למרות שאין שלום. ואנחנו רואים את זה במיוחד בעמוד שפתחנו לעם העיראקי בפייסבוק, מעין שגרירות וירטואלית.
תן לי דוגמה לתגובות חיוביות בעיראק.
אז למשל, הרבה אנשים אומרים שכבר צריך לזנוח את כל הסיסמאות הנבובות שנהגו להשמיע נגד מדינת ישראל לטובת האינטרסים של המדינה, רוצים לפתח שיתוף פעולה ויחסים דיפלומטיים אפילו בין המדינות, אפילו הרבה רוצים לבוא ולבקר בישראל, אנחנו מקבלים המון המון פניות, ולמשל בעיראק, אם כבר הזכרת, וגם במרוקו, חיו קהילות יהודיות מאוד מאוד גדולות, ואנשים מתגעגעים ומביאים נוסטלגיה כלפי אותם יהודים שגרו במדינה, ותרמו להתפתחות התרבותית והפוליטית והחברתית באותן מדינות, וזוכרים את התקופה הזו כמעין תור זהב של המדינות האלה בעת המודרנית.
יונתן גונן, כאיש המחלקה לדיפלומטיה דיגיטלית במשרד החוץ, איזו תשובה דיפלומטית אתה נותן לעוקבים שרוצים לבוא לבקר בישראל, והיחסים שלנו עדיין מורכבים מאוד איתם ומוגדרים כיחסי אויב-אויב?
אוקיי, זה שוב מתפלג בין המדינות. כמובן שמדינות השלום, אז זה תהליך שהוא יותר קל קצת, אבל בסופו של דבר עושים את התהליך הקבוע של פנייה לנציגויות ישראל ברחבי העולם כדי להשיג אשרות כניסה, ומתפתח שיח באמת סביב הנושא הזה, ואנחנו כמשרד החוץ הבאנו כמה משלחות בשנים האחרונות ממדינות ערב, אמנם בעיקר של אנשי תקשורת, בלוגרים, ואנשים שעוסקים באמת בתחום של העיתונות, והם באים ורואים את ישראל כאן מקרוב, חלקם אפילו ממדינות המפרט, מדינות שאין לישראל שלום איתם, ואני מקווה שבעתיד באמת יתאפשר ליותר ויותר אנשים מעולם הערבי. אנחנו רואים את העניין הכל כך גדול ברצון לבקר בישראל, וזה באמת נורא משמח אותנו ולהכיר אותם מקרוב.
תספר לי קצת על מקומם של הערבים בישראל, של האזרחים הערבים בישראל, בהתעניינות של העולם הערבי. עד כמה אתה מרגיש שהערבים בארץ מעניינים ורוצים לדעת איך הם חיים כאן בפלטפורמות שאתם מפעילים?
כן, אז תראה, אני קורא הרבה תקשורת ערבית, ואני רואה המון המון שקרים ביחס לאוכלוסייה הערבית כאן בישראל ושאר המיעוטים, וזה נורא עצוב, ובגלל זה אנחנו גם שמים דגש על החומרים בנושא הזה. באמת אנחנו הולכים לערים ערביות, למשל הלכנו לאחרונה לערבה, שהיא עיר שמובילה את העולם בשיעור הרופאים לנפש, או הלכנו לנצרת.
ואיזה תגובות אתה מקבל מהעוקבים בעולם הערבי כשהם רואים את אחוז הרופאים הגבוה בערבה שבגליל?
תגובות מאוד מאוד חיוביות, אנשים מופתעים לגלות הרבה מהנושאים האלה, לגלות אותם בפעם הראשונה, ואומרים שבאמת אפילו מדינות ערב צריכות ללמוד מדו-קיום כזה, ובאמת נורא מרגש לראות תגובות מהנושא הזה, במיוחד סביב דו-קיום, למשל בכדורגל בישראל, שיש קבוצות כדורגל גם שמשלבות יהודים וערבים, והגיוון גם בתוך האוכלוסייה הערבית בישראל, שאנחנו מספרים על הפלגים השונים מבחינה דתית והדתית, זה נורא נורא מעניין את הקהל שלנו באופן חיובי. ואני חושב שכן, שגם הערבים בישראל הם גשר מאוד חשוב ליחסים בין ישראל למדינות ערב, והסיפורים שלהם מאוד מעניינים את הקהל שלנו.
ממה מורכב הצוות שלכם במשרד החוץ? מאיזה סוגים, או מה הפרופיל של האנשים בצוותים שלכם שמפעילים את הפלטפורמות?
אז הצוות שלנו כולל גם עובדים יהודים, גם עובדים ערבים, חלקם אנשים צעירים שנולדו לתוך העולם הדיגיטלי, וחלקם אנשים עם בעלי ניסיון רב שנים בתקשורת, חלקם גם עלו ממדינות ערב, ולכן נוצר פה מעין שילוב של יכולות והבנה בכל מיני תחומים, של מזרח תיכון והשפה הערבית, ותחום הדיגיטל, והפקת תכנים שיעניינו את הקהל שלנו, וזו אחת הסיבות בעצם שחלק מהתכנים באמת משליחים לפגוע בנושאים שבאמת רלוונטיים לקהלים, ולהבין את התרבויות האלה מקרוב.
יונתן גונן, ראש ענף ערבית במחלקה לדיפלומטיה דיגיטלית במשרד החוץ. מברוק על 2 מיליון עוקבים, ונאחל לכם, ניפגש ב-200 מיליון.
תודה רבה.
אינשאללה, אינשאללה. תודה רבה לך.
תודה.
זהו, עד כאן מרחבת להפעם. שידור ראשון שלנו מירושלים. שושנה פורמן הערכה, ילד דודי הייתה המפיקה, טכנאי השידור אריאל מור, אני רן זינגר, אנחנו סוגרים עם ביצוע מיוחד של משלו לילה לגט פאנקי. גט לקי, להתראות.
خلي العالم يفضل
سهرانين لمحة